הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מהנדסים בנייה. הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה. בהגשת אהוד לוי.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מהנדסים בנייה. הפודקאסט שנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה בישראל. אני אהוד לוי, סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי של קבוצת א' צדיק. בפרקים הקודמים דיברנו הרבה מאוד על קונסטרוקציות על הקרקע, מתחת לקרקע. והיום נדבר על קונסטרוקציות מורכבות כמו גשרים וכמו תחנות כוח.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה.
כדי לדבר על כל זה, נמצא איתי מהנדס אזרחי אסף דנסברג, שהוא ראש צוות בגרושקו מהנדסים. שלום אסף.
היי, שלום.
מה שלומך?
ברוך השם.
יופי, אז תספר לנו ככה קצת על עצמך, לפני שניכנס לעובי הקורה.
אוקיי, אני אסף, נשוי לרעומה, אבא לאחינועם, אביה, דליה, טל אריאל וזוהר, מתכנן גשרים כבר 15 שנה. התחלתי מהלימודים ישר בגרושקו מהנדסים, בדיקות של מבנים, לאט לאט תכנון של מבנים, וכאן אני היום.
איך מגיעים להיות מהנדס גשרים?
האמת שזה אצלי, זה יצא המון המון מזל. מהלימודים התחלתי ישר לעבוד בסקירה של גשרים לקראת התחזוקה שלהם, במשרד שמתכנן גשרים, אז הדרך לתכנון גשרים הייתה שם. מאמין שאם הייתי מתחיל במשרה אחרת, הייתי מגיע למקומות אחרים. הרבה מזל.
מה מרתק בתכנון של גשר?
קודם כל הוא ענק. גשר זה דבר גדול. זה מערב גם לפעמים פלדה, בטון דרוך, טכנולוגיות מיוחדות שפחות קורות במקומות אחרים. הכל בגדול יותר. וגם האימפקט שלהם גדול יותר. כשאתה מתכנן מחלף, שנוסעים עליו אחר כך המוני אנשים, זה הרבה יותר משמעותי. גשר שהוא איזה מונומנט גדול שעומד בארץ, זה אירוע. זה לא וילה, זה לא עוד בניין.
כל גשר הוא ייחודי.
בדרך כלל גשרים ייחודיים. יש הרבה סדרות של גשרים שהם באותו אופי. המפתחים לא תמיד דומים, העומסים לא תמיד דומים.
אז רגע, בוא לאט לאט, כדי שהמאזינים שלנו יבינו מה, שאתה אומר מפתחים, למה, מה זה מפתח? כשאתה אומר עומסים, מה זה עומסים? מה אתה כמהנדס גשרים צריך לקחת בחשבון כשאתה מתכנן את הגשר?
קודם כל, מה תפקיד הגשר?
מה תפקידו?
זה הדבר הראשון. אני רוצה להגיע מנקודה לנקודה ולדלג מעל מכשול. המכשול יכול להיות נחל, המכשול יכול להיות כביש אחר. לפעמים ואדי מאוד מאוד גדול, כמו גשר גיא בן הינום, הגשר התלוי הארוך ביותר בארץ.
בעברית אנחנו אומרים גשר, אבל בלועזית מדברים על שני דברים, מדברים על ברידג' ויש אוברפס. למכוניות. זאת אומרת, אם אני עובר מעל נהר, אז זה ברידג', אבל אם אני עושה מעבר של, נגיד, שני נתיבים אחד מעל השני, אז זה אוברפס.
זה נכון.
אבל אצלנו בישראל אנחנו אומרים גשר.
בסוף בהנדסה, זה אותו דבר. אני צריך לעבור, ההנדסה תהיה אותו דבר.
אבל הגודל הוא אחר.
תלוי מה אני רוצה להעביר על הגשר.
אוקיי.
אז, וכאן אנחנו נכנסים לנושא העומסים. יש לנו גשרים להולכי רגל, יש גשרים לרכבים, יש גשרים משולבים. רכבות, רכבות קלות, כל הדברים האלה בסוף צריכים לעבור. יש גם בחול גשרים שהנחל עובר מעל הכביש, כל מיני אירועים כאלה. יש גם אחד כזה בישראל שעובדים עליו עכשיו.
שהנחל עובר מעל הכביש?
כן, כמו כל מיני תעלות.
אוקיי.
יש דברים כאלה. בישראל זה פחות מקובל, אנחנו פחות מדינה של מים. אבל גשרי רכבת, זה עומסים הרבה יותר גדולים מגשרי רכבת קלה. זה עומסים באופיים שונים מגשרי רכב. אז לכל הגשר יש את העומסים שלו.
זה גם עומס וזה גם התנועה של הגשר, נכון? או שזה נכנס חלק מאותו דבר? כי כשרכבת עוברת על הפסים, אז יש איזשהו תדר שגם עובר איתה.
נכון. בעומסים, זה מתבטא בעומסים סטטיים בסוף. אנחנו מעמסים עומס שהוא משקל, אנחנו לא יודעים להגדיר את המכה, או אנחנו יודעים להגדיר, אבל זה הרבה יותר מורכב, ולכן לפעמים יש מקדם הולם דינמי. אני מכפיל את העומס של הרכבת, בזה הולם דינמי בגלל הדברים האלה.
בשפה פשוטה למאזינים, מה זה אומר?
זה אומר שאם רכבת מגיעה ויש לה את התנודות שלה, אני אצטרך להכפיל את העומס של הרכבת באיזשהו מקדם, כדי שבאמת זה ידמה את המכה האמיתית, ולא רק את המשקל שלה.
אוקיי.
נושא התדרים זה אירוע אחר לגמרי, מבנה יכול לקבל תדר שישפיע עליו. כמו שילד שמנדנן את הרגליים, כשהוא יושב בנדנדה, הוא מגדיל את האמפליטודה, את התנודה, את אורך התנודה, אז גם כשרעידת אדמה פועלת על מבנה, היא יכולה להגדיל את התנודה שלו עד הרס. אז תדרים זה אירוע אחר שצריך להתייחס אליו. יש מבנים שהתדר עצמו הוא מסוכן כמו בתחנת כוח, כמו שהיה לנו בהגירה שהובה בגלבוע.
כן.
שהתדר שהגנרטור פעל בו, השפיע מאוד על בחירת האלמנטים, כדי שהם לא ישפיעו מהתדר שלו.
תסביר טיפה על זה. אתה חיית את הפרויקט הזה, למרות שאנחנו זזים רגע מגשר ונכנסים כרגע לאיזשהו מבנה שהוא אחר לגמרי.
אוקיי.
אבל מה זה אומר? התמודדות של המבנה עם התדר שמייצר, במקרה הזה, זה הטורבינה.
אני אפשט את זה למשהו הרבה יותר פשוט שכולם מכירים את זה. אתם נעמדים ברמזור עם האוטו, ופתאום המכסה של המזגן מתחיל לזמזם בצורה מוזרה. כי התדר, התדר העצמי של המכסה מזגן, התלכד יחד עם התדר של הסיבובי מנוע. היה לנו פרויקט שברגע שנכנסה מלגזה לתוך קומה 4, בקומה 5 כולם ברחו החוצה. כי התדר של המנוע החשמלי, של המלגזה החשמלית הזאת, בדיוק היה בתדר של התקרה שם, הוא יוצר איזושהי הגברה של הרעידה הקיימת, זה מאוד מאוד מפחיד ומלחיץ. לפעמים רואים את זה ברוח, פתאום הרוח גורמת לאיזה עמוד להתבדר ברוח, ועושה רעש משוגע, וכולם נבהלים מהרעש שלו, אבל לפעמים זה כלום. אז זה ההשפעה של התדר. בתחנת הכוח, הטורבינה הייתה עצומה, עם משקל מאוד מאוד גדול. אם התדר שלה התלכד יחד עם אחד האלמנטים של המבנה, הוא יכול ליצור לו רעידה כזאת גדולה שהרכיב ייחשל מהתנודה, לא מכוח, מהתנודה. בגשרים, זה מתבטא בעיקר ברעידות אדמה. רעידת אדמה מפעילה המון המון תדרים. סביר להניח שחלק מהם התלכדו עם הגשר. ולכן כל השפעת רעידת אדמה על גשר היא הרסנית. לגשרים יש אמצעים מאוד מאוד מיוחדים איך להתמודד עם זה. רוב הגשרים מנותקים מהאדמה על ידי סמכים. הם בעצם צפים מעל ה... מבנה התחתון שלהם.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה.
אז בוא רגע נדבר על האלמנטים שמרכיבים גשר, כי לאדם הפשוט גשר, רואים את המיסה וצורך העניין זה הגשר, אבל יש הרבה אלמנטים שמרכיבים גשר. מה הם?
החלוקה הבסיסית היא מחלקת את הגשר לשני חלקים, מבנה תחתון ומבנה עליון. המבנה תחתון זה כמובן הביסוס, מה שיש בתוך האדמה, שמעביר לאדמה את הכוחות, והנציבים שהם העמודים והקירות שמחזיקים את המבנה העליון. המבנה העליון הוא בעצם יהיה הפלטת הבטון העליונה, מורכבת לפעמים רק מבטון, לפעמים מקורות ובטון, לפעמים מפלדה, אבל הם הרבה פעמים יהיו מנותקים ברמה כזאת שלתת לו את האפשרות לזוז. קצת בנפרד מהמבנה התחתון.
אבל למי שמסתכל על זה מהצד, זה הכל נראה כמו מבנה אחד. איפה ההפרדות האלה נמצאות?
בדרך כלל בראש הנציבים והעמודים יהיה סמך. הסמכים לפעמים קטנים, כמו קרית כזאת קטנה מנאופרן, זה דומה לפלציב. לפעמים קצת יותר...
גומי. סוג כזה של גומי נכון. מאוד מאוד קשיח, אבל עדיין יש לו גמישות שהוא יכול לזוז.
נכון, ויש קצת יותר מתוחכמים.
הספרות.
הספרות, יש סוגים שונים שאנחנו משתמשים בהם עכשיו בדיוק בפרויקט בחיפה, יש לנו כמעט את כל סוגי הסמכים שלמדתי עליהם באקדמיה, פתאום מופיעים לי שם בשטח. וכמובן יש תפר, אתם מכירים את זה שאתם נוסעים על גשר ואתם שומעים את הגלגלים, בדיוק. זה התפר שבין הכביש הרגיל שהגיע לגשר והגשר עצמו. הכביש עצמו הוא קצת יותר רך, קצת יותר גמיש. הגשר על קונסטרוקציית בטון יותר קשיח, כדי שיהיה את המעבר בריא יותר, עושים תפר. לפעמים התפר הזה הוא רק חריץ באספלט, לפעמים אתם ממש יכולים לראות את מבנה התפר, תפר מודולרי מסוגים שונים, שמגיע ומאפשר את התזוזה של הגשר. הגשר גם יזוז ברעידות אדמה, כדי שהוא לא יישבר. גם הטמפרטורה שלו, כל דבר מצטמק בקור ומתחמם שהוא יוכל לזוז, וההצטמקות של הבטון עצמו, כמו הבוט שמצטמק במדבר, אז גם בגשר יש את ההצטמקות הזאת. אם לא נאפשר לגשר לזוז, הוא ישבור את העמודים שלו.
זאת אומרת, לאורך השנה, הגשר מתרחב ומתכווץ, ומה שמחבר את, את המסעה לרמפה, נכון? הרי יש את הרמפה, ואז יש את המסעה, מה שמחבר אותו שם זה בעצם התפר, שהוא זז יחד עם הגשר. וגם אתה אומר שהמסעה היא מנותקת באיזשהו אופן מהניצבים, כדי לאפשר לו את התנועה הזאת גם בקיץ חורף, אבל מעבר לזה גם במצב של רעידת אדמה.
נכון מאוד. הגשר לא תמיד מנותק מכל הנציבים, בקצוות כמעט תמיד הוא מנותק. בנציבים באמצע, הרבה פעמים הוא מונוליטי, זה אומר שהברזל והבטון מחוברים כדי ליצור מבנה אחד שברעידת אדמה הוא גם לא ייפול לנו מהעמודים. והתפר לא באמת מחבר את הגשר לרמפה, הוא רק מגשר לכביש, לאספלט. כי אם יש שם באמת חור ביניהם, הרכב ייפול, בעיקר אופנועים. אז הוא מאפשר רציפות בין המסעה שלפני ובין המסעה של הגשר, אבל הוא לא מחבר הנדסית את הגשר לרמפה.
אז אתה בעצם כמהנדס קשרים, נמצא באיזושהי אינטראקציה גם עם יועץ הקרקע במובן הזה, או שאתה עושה את האנליזה של הקרקע?
בגדול אני יועץ קרקע גם, אבל אני למדתי את זה כדי להבין מה יועצי קרקע נותנים לי. אני חייב את האינטראקציה של יועץ הקרקע. בסוף אני מעביר עומסים מאוד מאוד גדולים לקרקע. אבל לפני שאני מתייחס ליועץ קרקע כקצה השרשרת, שאני רק מעביר לו את העומסים, אני גם מקבל ממנו אינפוט, כדי שאני אוכל לנתח נכון את המבנה.
לבסס אותו. כדי לדעת לבסס אותו נכון.
גם, אבל גם לדעת איך ההשפעה של רעידת אדמה תקרה עליו. זאת אומרת, ברור שבקרקע קשה, רעידת אדמה תעבור הרבה יותר אגרסיבית. בקרקע רכה יכול להיות שזה יותר קל.
תסביר למאזינים למה, מה קורה שם בעצם?
אם אני עכשיו אניח על השולחן איזושהי קערה עם ג'לי, ועל הג'לי אני אניח איזשהו משהו ואני ניתן מכה לשולחן, התנודה תעבור למה שבתוך הקערה קצת שונה מאשר אם הייתי שם שם משהו קשיח יותר. Mm-hmm. זאת אומרת, לתווך שבין מקור הרעידה לגשר שלי, יש משמעות גדולה מאוד להתנהגות שלהם. ולכן מאוד מאוד חשוב להבין כבר בשלב ניתוח המבנה את הקרקע. אפילו יותר מזה, לפעמים, תוך כדי שאני אבין שהקרקע שלי מאוד מאוד מורכבת, אני אשנה את הסכמה הסטטית של הגשר, ולדוגמה, באחד הגשרים האחרונים שעשינו, נאלצנו לנתק לגמרי את הגשר, את המבנה העליון מהמבנה התחתון, לכל הגשר מונח על סמכים, בניגוד לגשרים אחרים שאני רוצה דווקא לחבר חלק. כי הרעידת אדמה הייתה כל כך הרסנית, שלא היה לי אפשרות להשאיר אותם מחוברים.
זאת אומרת, החישוב לרעידת אדמה.
נכון.
וזה נמצא איפה, באזור, באיזה אזור?
מדינת ישראל יושבת על כמה שברים, יש את טרנספורם ים המלח, שזה כל מה שאנחנו מכירים בקעת הירדן, הערבה זה אחד מהם, אבל כמובן העמקים, עמק ישראל, יושב גם על התפר הזה, כביש ודיארה, כל הגשרים שבו הם קצת יותר מורכבים, עם נחל קישון, עם כל הגשרי רכבת שאנחנו עובדים עליהם בפרויקט חיפה נצרת עכשיו, וכל הגשרים האלה נמצאים במקומות שהרעידת אדמה כל כך מוגברת, שלפי התקן אני מחויב בסקר אתר ייחודי לנקודה שאני רוצה לבנות על את הגשר, ולא מסתפק במפות שמספק לי התקן.
נגעת קודם, ממש עכשיו, בנושא של גשר רכבת. מה השוני העיקרי בתכנון בין גשר רכבת לבין גשר לתחבורה רגילה?
בשלושה אופנים אני יכול לחשוב עליהם. הראשון כמובן, המסילה, צריכה איזושהי אינטראקציה עם המבנה של הגשר. זה נקרא דוח אינטראקציה, לראות איך הגשר משפיע על הפסים, ואיך הפסים משפיעים על הגשר. זה אחד. דבר שני, עומסים מאוד מאוד גדולים, עם קרון רוכבת שוקל המון המון. והדבר השלישי, והוא דווקא יתרון בהקשר הזה, שמאוד מוגדר לנו איפה העומס נמצא. כשאני מתכנן כביש 4 נתיבים, יכול להיות שיסרו שם 5 נתיבים. ישראלי ממוצע אוהב לפתוח נתיבים, העומסים הכבדים בתקן, העומסים הניידים, זה יכול להיות כלים כבדים של חברת חשמל, שמובילים אותם ברישיון מעל הגשר, ולצערנו, בימי מלחמה אנחנו רואים שיש עוד כל מיני כלים שעוברים על הגשרים שלנו.
שימוש של צהל.
נכון. ולכן, אני צריך לקחת בחשבון, כאילו העומס יכול להיות בכל נקודה בגשר, בניגוד לגשר רכבת, שברור לנו איפה העומס הולך, המסילות מאוד ברורות, והרכבת נוסעת על המסילה. אני יכול לצמצם את האלמנטים הנוסעים לקו שאני רוצה. אז זה מצד אחד מפשט את תכנון הגשר, מצד שני, עומסים גדולים יותר, והמשקלים שאני צריך לקחת בחשבון יהיו גבוהים יותר.
מה עם הבסיס העיקרי לגשרים בישראל? זה עדיין בטון.
אתה נכנס לפודקאסט הקודם שלך ששמעתי לגבי התחזוקה, זה מאוד משמעותי פה, כי במדינת ישראל לא יודעים לתחזק פלדה כמו שצריך, כי זה דורש המון המון עבודה והמון מקצועיות.
דרך אגב, אז יש פודקאסט עם שי ליטני, שעשינו הנושא של ציפויים, שזה העיקר בגשרי פלדה.
נכון, זה גם ציפויים, וזה גם הבקרה כל כמה שנים לראות מה המצב והמבנה.
אז תודה על הפרסומת לשני הפודקאסטים האחרים גם.
לפני כמה שנים, לצערנו, היה עמוד של כדורסל,
שנפל
בבית ספר ופגע בילד. נכון. וזה נובע מזה שהקורוזיה אכלה את הפלדה, עד רמה שהפלדה לא יכלה להחזיק את עצמה, והעמוד קשל. זה קיים בכל מבנה בארץ. אם אתה לא בודק אותו, אתה לא יודע מה מצבו, אתה עלול להסתכן באורח החיים שלו ובחיי אדם. ולכן המון המון מהשיקולים, זה שיקולי תחזוקה בסוף. כשאני מתכנן גשר, אני רוצה לוודא שאפשר לבדוק אותו, ואני רוצה לוודא שאפשר לתחזק אותו. גשר מתוכנן ל-120 שנה. זה המון זמן. צריך לבדוק אותו הרבה פעמים, צריך לתחזק. יש חומרים ייחודיים שתפקידם לשמר את הפלדה, שלא תקבל קורוזיה, או אחרי שהיא קיבלה קורוזיה, שזה לא ימשיך להתפתח.
אתה מדבר על גשרי פלדה, או על גשרים שיש בהם אלמנטים של פלדה?
גם לגשרי פלדה, גם לפלדה שנמצאת בתוך הבטון. גם אותה צריך לשמור עליה. זה שהיא בתוך בטון, זה לא אומר שהיא מוגנת ב-100%. זה תהליך שלם, גם של בקרות, של בדיקות, של תחזוקה, ובסוף של שיקום. זה גם חלק מהעבודה של מהנדס הגשרים, לחשוב קדימה על כל האנשים שיצטרכו לבדוק את הגשר ולתחזק אותו. אם למשל, אני אחזור לנושא הסמכים, סמך אורח חיים של 20 שנה, אני רוצה להחזיק גשר 120 שנה, אני צריך להחליף כמה פעמים את הסמך. יש לי איך להרים את כל הגשר ולהוציא את הסמך ולשים חדש, יש לי מקום להניח את הג'ק, או שאני צריך לבנות עכשיו קונסטרוקציה שלמה, רק לצורך הנפת הגשר כדי להחליף את הסמך.
אבל זה נכון גם לגבי התפרים. איזה תפר אתה משתמש בו? כי יש תפרים שאתה יכול לפתוח חלק מהכביש, ויש תפרים שאתה צריך לסגור את כל הנתיבים כדי להחליף את התפר.
נכון, מדויק. אנחנו צריכים הרבה פעמים לקחת את זה בחשבון, שאנחנו לא, לאורך, הקונסטרוקציה היא זמן מאוד מאוד קצר בביצוע, אבל הקונסטרוקציה גם אמורה להיות לכל אורך החיים של המבנה. אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. ולכן הרבה פעמים השיקולים שלנו יהיו סוג המבנה, סכמה סטטית שלו. אז בישראל מנסים להימנע מגשרי פלדה עד כמה שניתן. עכשיו מעל נתיבי איילון בונים הרבה גשרי פלדה, כי הם אפשרים
ביצוע. מקו הירוק.
גם של הרכבת, אבל גם קישוריות נוספות שעושים. עמק ברכה ראיתי שאחד המשרדים הטובים עובד עליהם. זה קשור מאוד לזה שקל מאוד להעביר פלדה מעל נתיבי התכן. אני יכול לעשות איזושהי קונסטרוקציה שתמשוך לי את הגשר בדחיקה, בלי לפגוע בתנועה. נתיבי איילון רוצים אותם פתוחים כל הזמן. זה באמת בעיה, ולוקחים את זה כשיקול. שיטת הביצוע מאוד מאוד משפיעה על סוג הגשר שהבחר, ובכלל התכנות הפרויקט. יש גשרים שלא אפשר, לא ניתן לבצע אותם, אז הפרויקט לא כדאי לאף אחד.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לאופי הקורה של ענף הבנייה.
כשנוסעים לפעמים באזור שבונים שם גשרים, אז אפשר לראות שיש גשרים שעשויים מקורות של בטון, ויש כאלה שזה כמו סוג של מבנה חלול בפנים, של סגמנטים כאלה שמחברים אותם אחד לשני. מה ההבדל ביניהם?
קודם כל, זה הבדל מאוד מאוד גדול, כי שיטת הביצוע הוכתבה על ידי הרבה הרבה גורמים. המפתח בין עמוד לעמוד, איפה שיכלתי לשים עמוד בצד אחד ועמוד בצד השני של הגשר, ישפיע עליה למפתח. אם אני יכול להביא קורה טרומית, קורה שייצרו אותה במפעל ודרכו אותה במפעל, להוביל אותה לאתר, להניף ולהניח במקום, זה תמיד יותר כדאי, זה יותר זול, יותר פשוט. כשאנחנו מגיעים לכל מיני קשרים גדולים במדינת ישראל, אנחנו כבר מגיעים למפתחים מאוד מאוד גדולים, כבר אי אפשר להביא קורות למפתחים האלה.
מה זה מפתח גדול? מה זה קטן? גדול שהמאזינים יבינו מבחינת סדרי גודל.
מספר האצבע שמתייחסים אליו היום זה שהובלה של קורה זה עד 42 מטר.
אוקיי.
מעל 42 מטר, גם הסיבובים שהקורה תצטרך לקחת, ועוד כל מיני שיקולים אחרים, זה כבר לא
בהובלה, בהובלה שלה לאתר.
כן. לאתר. יש שיטות נוספות כדי להתגבר על זה למפתחים גדולים יותר. הגענו ל-60 מטר. מה עושים? שמים על העמוד איזושהי קורה כזאת, קוראים זה ראש פטיש, כי זה נראה כמו ראש פטיש, בשני הצדדים, והקורה של 42 מטר תיכנס בין הראשי פטיש, הרווחתי כבר מפתח גדול יותר, אני יכול לגמגם ל-60. עשינו את זה בכמה אתרים, זה קצת יותר מורכב, זה דורש עוד שלבי ביצוע, עדיין יותר זול מהיציקות במקום בדרך כלל. המפתחים הגדולים באמת, כבר עושים, זה נקרא חתך ארגזי, החתכים שהולכים בהם בדיוק השבוע, בדקנו גשר כזה, הלכנו בתוכו, קבוצה של אנשים עם פנסים, בדקנו את העוגנים של הדריכה שיש בפנים, חוויה נחמדה, ויש גם לזה כמה שיטות, אני יכול לצקת את זה באתר, אני יכול לייצר גשר כזה בדחיקה, לייצר אותו בצד ולדחוף כל פעם קצת פנימה לתוך
עוד קצת אלמנט.
עוד קצת אלמנטים. אני יכול גם לייצר אלמנטים טרומים במפעל, ולהביא אותם כמו לגו ולהרכיב. זה גם דבר שקיים.
איך אתה מחבר אותם אחד לשני?
זה בשלב הראשון עם אפוקסי. מדביקים שלב ושלב אפוקסי. אפוקסי זה דבק שמגיע לחוזק לא פחות מהבטון.
נכון.
אבל אז אני גם משלים דריכה בין המקטע הישן למקטע החדש. יש את הצעצוע הזה הקטן עם הג'ירפה שלוחצים והג'ירפה מורידה את הראש. עובר בתוך החוליות של הג'ירפה עם מיתר גומי. והמיתר הזה
הוא דורך.
מהדק יחידה ליחידה. ואותו דבר.
דיברת על זה שגשר מתכננים אותו ל-120 שנה. אני חושב שאם מישהו היה לפני 120 שנה או לפני 80 שנה, מנסה לתכנן גשר לכמות כלי רכב שנוסעים פה, גם אם הוא היה, היו קוראים לו גוזמאי וממציא, הוא לא היה מגיע לכמות כלי הרכב שאנחנו רואים היום. אז אני מבין שהתכנון הוא מבחינת העמידות של המבנה לתקופה מסוימת, אבל איך מתכננים אותו לכמות התנועה שצריכה לנסוע עליו?
פרויקט תחבורתי הוא פרויקט שמורכב מהרבה מאוד יועצים. יש בפרויקט כזה המון המון תחולה, זאת אומרת, אתה מביא אותי לפה לדבר איתך על קונסטרוקציה, הקונסטרוקציה היא סעיף אחד בכל האירוע הזה שנקרא גשר. בסוף אם הגשר לא מסוגל להניע את האנשים מצד לצד, אז סתם בנינו פסל. ובשביל זה אני מביא יועץ
תנועה. מוניומנט.
בדיוק. כמו שאת הווילה שלך, אתה רוצה שיתכנן מישהו שיעשה שיהיה לך נוח לגור שם.
אני רוצה שיהיה לי וילה.
זה גם, נכון?
כן.
אתה רוצה שיהיה נוח לגור שם. זה לא יעזור שתביא מהנדס לפני שהבאת האדריכל. יש לכל פרויקט את המתכנן המוביל שלו. בבית פרטי זה כמובן יהיה האדריכל. בגשר זה יהיה מתכנן התנועה.
אוקיי.
הוא יגדיר לפי תחזיות תנועה שקיימות לנו, כמה נתיבים הוא חושב שצריכים להיות שם, איזה סוגי כלי רכב. זה מאוד משמעותי. היום אני חושב שכבר נשאלת השאלה, אולי כדאי להפחית את כמות כלי רכב הפרטיים ולהתחיל לעבור לתחבורה ציבורית. זה נכון יותר.
אין ספק.
ואז נבודד נתיב אחד לתחבורה ציבורית. אבל עדיין יכול להיות שתחזית התנועה לא תהיה נכונה, זה לא ישנה את העומסים בגשר, זה פשוט יגרום לזה שאתה תעמוד הרבה זמן עד שתגיע לגשר. אבל הגשר יכול להיות אותו דבר.
מבחינת כמות כלי הרכב שנוסעים עליו בכל רגע נתון, לזה הכוונה.
כלי הרכב נשאר באותו גודל, בסוף העומס הוא לפי כלי הרכב. גם אם מאחוריך ולפניך יעמדו אנשים בתור, כמות האנשים תהיה אותה כמות אנשים על הגשר, העומס יישאר אותו דבר.
איך משתלב הרצון לייצר גשר שהוא אסתטי מול הצורך ההנדסי? אני רואה שאתה מחייך, אז זה כבר טוב.
מהנדסים זה אנשים פרקטיים בדרך כלל, ופחות אכפת לי איך יראה הגשר. בסוף אני עובר אותו או מתחתיו או מעליו במאה קמ"ש. אני פחות אכפת לי איך הוא נראה. ולכן הרבה פעמים, דווקא בפרויקטים של גשרים, האדריכל הוא אחד היועצים המשניים. הוא לא היועץ העיקרי, היועץ תנועה העיקרי. איך עושים שגשר יהיה ייחודי? זה שאלה. כל אדריכל מנסה ליצור איזושהי ייחודיות, כי פרויקט צריך גם להיות מעניין ולא רק פרקטי. ויש להם כל מיני דברים שהם יכולים להתערב בהם, אבל יש הרבה דברים שהם לא יכולים להתערב בהם. וברור שאם גשר הוא יהיה יקר הרבה יותר, או פרגמטי פחות, אז השיקולים האדריכליים יידחו הצידה. בהרבה גשרים אתה יכול לראות את הקרקוב של הגשר, שהוא איזה אלמנט עיצובי כזה, את המעקה שהוא איזה אלמנט עיצובי, את הניצבים, העמודים, הוא יכול לבחור כל מיני סיגמנטים בצורות שונות, יקשה מאוד על הקבלן לפעמים, הקבלן יכאב לו מאוד בכיס ובעבודה שלו, אבל אתה יכול לראות...
הוא יתמחר.
ולתמחר, אתה יכול לראות במחלף דרור נגיד שתכננו, יש שם עמודים קצת נכון. בצורת X כאלה, מאוד מרשימים. זה שיקול אדריכלי היה, ואתגר הנדסי, אתגר ביצועי, ובסופו של דבר, אני חושב ששילבו שם גם את הרצון האדריכלי באיזשהו אלמנט יפה, גם יעיל, והמחיר שלו לא היה הרבה יותר גבוה.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לאופי הקורה של ענף הבנייה.
אם אתה צריך רגע להסתכל על מדינת ישראל בתחום הגשרים, לעומת חול, יש הבדלים בין האופן שבו אנחנו פועלים בנושא גשרים, הצרכים שלנו, שיטת הביצוע, לבין איך שזה נעשה במקומות אחרים בחול?
לבושתי, אני אגיד לך שאין לי המון ניסיון בחול, אבל אני יכול להגיד לך דברים, קודם כל מדינת ישראל באחת המובילות בנושא תחזוקת גשרים.
מה זאת אומרת?
בסוף אנחנו צריכים לדעת מה מצב הגשרים. יש עכשיו דיבור, אני לא יודעת כמה הוא מדעי, שהמצב בארצות הברית של הגשרים, קטסטרופה.
כן.
זאת אומרת שיום יבוא ויתחילו ליפול שם גשרים מליקויי תחזוקה. במדינת ישראל זה לא קורה. זה לא קורה לא בגלל שאנחנו כאלה מוצלחים בביצוע, שהאחראים על הגשרים הם עושים באמת עבודה טובה, בבקרה ותחזוקה של המבנים האלה.
כשנוסעים כלי רכב, הנושא של הפליטות מכלי הרכב פוגעים בבטון, יש גם תנועות, תנודות, קורוזיה. איך מבצעים החזקה לגשרים?
השלב הראשון זה לבדוק את הגשר, לבדוק מה מצבו.
כל כמה זמן?
אני חושב שבנתיבי ישראל ההגדרה היא כל 3 שנים, שזה אתגר לוגיסטי מטורף, כי יש משהו כמו 15,000 מבנים, 18,000 מבנים של נתיבי ישראל בארץ, כולל קירות, גשרי שילוט, מעברים תחתיים, מעברי נחלים. זה אומר שאם אתה בודק אותם כל 3 שנים, יש לך 5,000-6,000 מבנים לשנה, זה אירוע בקנה מידה ארצי. זאת אומרת,
מי בודק את כל זה?
יש לנתיבי ישראל הרבה מאוד חברות שהם עובדים איתם, שעושים תסקירות מבנים האלה.
אוקיי.
וזה אירוע גדול. אז השלב הראשון זה לדעת מה מצבם. ברגע שנתיבי ישראל יודעים מה מצבם, אז הם מחליטים לפי התוכנית השנתית. כמובן שיש גשרים בבעלויות אחרות, רכבת ישראל, רשויות מוניציפליות, נתיבי איילון. כולם נכנסו מתחת האלונקה להבין שמדינת ישראל תוביל בזה. היא תהיה בין המדינות הכי מתקדמות בנושא בדיקת המבנים.
שאלה לנו מצב כמו בארצות הברית.
בדיוק. בארצות הברית המצב קטסטרופה. והשלב הבא, זה אחרי שהחליטו איזה מבנים מתחזקים ומה מתחזקים, לוקחים את המבנה, מסתכלים על הדוחות האחרונים שבדקו את המבנה, מחליטים מה רוצים לשקם ואיך משקמים את זה, מכינים תוכנית שיקום, ומתחילים לעבוד על המבנה. אז איך עושים את זה בפועל? לכל פגם יש את המערכת תיקון שלו.
פתרון שלו, כן.
נכון. יש חומרים ייעודיים לדברים האלה, איך לתקן את הדברים האלה, וככה מעריכים את חיי המבנה.
אז זה תחזוקה מונעת. ברמה העקרונית זה תחזוקה מונעת, זה כדי לא להגיע למצב של שבר, או לבית האינטגריטי של הגשר.
חס וחלילה, אם נעבוד בתחזוקת שבר בתשתיות שלנו, המצב יהיה קטסטרופה. אז אנחנו באמת עובדים לפי תחזוקה שוטפת, והעבודות שעושים לשיקום גשרים, זה באמת כדי להחזיק אותם לאורח חיים מלא של 120 שנה.
לפני שנסיים, אני אקח את אחד המשפטים שאמרת, שגשר שלא מאפשר לאנשים להגיע מצד אחד לצד השני, הוא לא גשר, הוא מוניומנט, ואני אחבר את זה טיפה גם לתקופה שלנו. אנחנו צריכים שיהיה לנו פה עוד הרבה גשרים שיתוחזקו כמו שצריך, כדי שאנחנו באמת כאנשים נוכל להגיע מצד אחד לצד שני. אני אגיד לך תודה רבה על השיחה, היה מאוד מעניין ומרתק, בטוח שאפשר עוד להיכנס פה הרבה לעומק, אבל זה הקצר. היה מאוד מאוד מעניין, ותודה רבה שהצטרפת אלינו היום, ונקווה שהגשרים שאנחנו נבנה פה בינינו כאנשים ישרתו אותנו עד הרבה שנים קדימה.
אמן, תודה רבה.
ותודה לכם המאזינים שהזנתם לעוד פרק בפודקאסט מהנדסים בנייה.
הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי. הפודקאסטים של 103 FM.